יחזקאל בפרק ט"ז, ישנו שם פרק ארוך מאוד, שהוא מדבר הרבה על מתן תורה. לא שומעים? אומרים שלא שומעים. הפרק הוא משל, לא כתוב הנמשל, הפרק הוא משל. נתחיל ברד"ק, שהוא אומר את המשל בקיצור. אתה החל המשל, והמשיל כנסת ישראל לנערה שהייתה בעת לידתה תינוקת, בסוף היא הייתה נערה, במקום שלא מצאה חומל ומשגיח עליה. לא היה מי שירחם עליה, לעשות לה כדעת הילוד, אלא כמו שנולדה עם הגאול והאדם, ישליחו על פני השדה, כמו שמשליחים חוץ לעיר את הנבלה בדבר המגואל. זה ביטוי חריף. עד שעבר עליה חומל וראה אותה מתבוססת בדמיה ובשדה, וחמל עליה שלא תמות מתוך הגאול ההוא, אלא שתחיה. הוא רק שמח שהיא תחיה, לא מעבר לזה, ותהיה עדיין כצמח השדה לרבבה, תתרבה, אבל לא יותר מזה. וניחה החומל כמו שהייתה, לא רחץ אותה ולא שטף הדמים מעליה, וניחה כמו שהייתה עד שגדלה הילדה הזאת ובאה בעדי ידעים, כלומר הגיע לפרקה בימי הנערות שראוי לעדותה בעדי ידעים, ראוי לקשט אותה כמשפט הבנות הראויות להינשא לבעל. וכשראה החומל כי הגיע עת דודים וראויה היא להיות לאיש, פירס כנפיו עליה, כלומר הבטיחה שיקחנה לאישה, ונשבע לה על זה, הוא בא בברית אימה. בכל העניין כאשר הוא הולך ואומר, הנה פירשנו עניין המליצה. עכשיו הוא מפרש את הפסוקים, נקרא את הפסוקים, אי אפשר את הכל לפרש. ומולדותייך ביום הולדת אותך, כשאת נולדת. ומודותייך ביום הולדת אותך, לא קראת שריך, שריך זה הטבור, לא חתכו את הטבור, ובמים לא רוחצת למשעי, לא רחצו אותך. כשילד נולד, רוחצים אותו, והומלח לא הומלחת, הם היו רגילים למלוח את בשר הגוף, להקשותו ולאמצו, ואוכתה לא חוטלת, לא הלבישו לך, לא חיתלו אותה בחיתולים. לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך. לא רק שאת כל הדברים לא עשו לך, אפילו דבר אחד מכל הדברים האלה לא עשו לך. לא חסה עלייך עין, אף אחד לא חס עלייך לעשות לך אחת ותושלכי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. שליחו אותך אל השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. הרד"ק מפרש פה, נגיד בקיצור, מה זאת אומרת הוא מצא תינוקת שאף אחד לא טיפל בה. מדבר פה על עם ישראל כמובן. מתי זו הייתה הלידה הזאת? עד מותו של יוסף וכל הדור ההוא, עם ישראל היה במצב רוחני טוב, תקין. אם רק נאמר זה עניין כלכלי, כאילו שתולים את הכל ביוסף, ודאי שלא. אבל נכון שיוסף היה המשביר. ואז את הלידה הוא את וימות יוסף בכל ערכה וכל הדור ההוא. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו, ויעצמו מאוד. זאת אומרת, באותו זמן שכל הדור ההוא נעלם, אז תראו לו כתוב בתורה, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ואז התחילה ירידה בעם ישראל. אומר הספרונו, שלא בא הדור לקלקול גמור כל ימיהם. כל זמן שראו את הדמויות הללו של עשרת השבטים, אולי עוד אנשים גדולים שם, לא היה שייך בכלל ליפול לגמרי. הם ירדו, אבל לא עד כדי כך. זה היה עד אז. אבל אחר כך התחילו ליפול, היה מות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. ואז הקדוש ברוך הוא החליט שצריכים בעצם, זה היה מתוכנן קודם, כמובן זה תלוי בבחירתם, זה העניין של נטייה ובחירה, אבל כמובן שצריכים לייסר אותם כדי שיהיו קנויים וממילא יתחברו אליו. ולכן אז, מאז לא הייתה, שהייתה העת ההיא כנסת ישראל בלי חומל ומשגיח, חוץ מהקדוש ברוך הוא כמובן. זה המצב הראשון. ואז לא עשו לה את כל הדברים שעושים לתינוק. הגמרא מסכת שבת לומדת מכאן שהדברים האלה מותר לעשות אפילו בשבת. לא עשו שום דבר. מה הכוונה בזה? מה הכוונה פה? כן, ישראל, עניין המשל שהוא ישראל במצרים מעת מת יוסף וקם מלך חדש על מצרים, כילד שאין בו כוח לפרנס עצמו ולא מצא חומל שחמול עליו. כולם היו מסכנים, שיבוד, ולא עוד אלא שישלחו חוץ לעיר על פני השדה מרוב מעשם בו. שלחו אותם לעבוד מחוץ לעיר, שלא רצו לראות אותם בכלל. זהו שאמר, בגועל נפשך ביום הולדת אותך. זהו גועל דמי הלידה. כך ישראל העבידו מצרים בפרך, ועינו אותם בכל מיני עינויים, עד שהיו קרובים למות מרוב העינויים. ולא עוד אלא שישלחו מחוץ לעיר בשדה, כמו שכתוב בחומר ולבנים ובכל עבודה בשדה, ממעשם בהם שלא יראום. זהו משל בתושלחי על פני השדה. ואף אחד לא רחם עליה. וכפי שאמרנו, אמר קודם, ויבור עלייך, מה שהוא הסביר שם במשל, ויבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך. ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. מה הכוונה? מסביר הרד"ק, שהקדוש ברוך הוא החליט, הוא ראה שמגואלת בדם, מתבוססת בדמייך, מגואלת מדמי הלידה. והמשל, שהיו ישראלים מתבוססים בטיט, והוא החימר שהיו עושים ממנו הלבנים. לא היה להם פנאי לנקות עצמה ממנו, כי תמיד היו מרחים אותם לעשות הלבנים, יום יום לא ישבוטו. לא היה להם זמן לרחות את עצמך. ואז הוא אמר לך, בדמייך חיי. מה זאת אומרת? תישארי ככה עם אדם. הוא לא ירחוץ אותה, אבל התחי, אל תדאגי. אלא עם זאת, עם כל התינוף הזה והלכלוך וכובד העבודה, תחיו ותרבו כצמח השדה. ודמי חיים. ואז, רבבה כצמח השדה נתתיך, ממשיך את הפסוק. ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שעדיים נכון הוא, ושרך צמח, ואת הריום והריה. מה זאת אומרת? הכל אני מקריא מהרד"ק. היא הגיעה למצב, באת לעת שאת ראויה לעדי עדיים, כנערה שהגיע זמנה להיות לאיש, ראוי לעדותה בתכשיטים נעים. עדי עדיים, מה זה עדי עדיים? שופרה דה שופרה, כמו שאומרים, בטוב וביפה שבעדיים, כמו מלך המלכים, זה הביטוי. ואז הקדוש ברוך הוא ראה, הגיע כבר הזמן, מה זאת אומרת? מבחינת ה... למשל, הם הגיעו כבר לרמה ששייך לרומם אותם, שייך יותר לקחת אותם לעם. וזה הפירוש. ואת ערום ואוריה, ואריה. ערומה וגלויה כיום לידה. ואז אפשר לפרש כפשוטו, הם כל כך היו עבדים שכמעט לא היה להם שום בגד ללבוש. אבל גם הפירוש. ייתכן כמשמעו שהיו לבושים בגדים פחותים כשבועים ועבדים, והרי הם כאילו הם ערומים. או דרך משל שהיו ערומים ממצוות האבות, לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם אבינו הרי גידל דור, זה מה שהקדוש ברוך הוא אהב אותו, כפי שנאמר, למען אשר יצווה, הוא צווה את בניו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות משפט וצדקה, עוד לא הייתה תורה, לעשות צדקה ומשפט. את כל זה הם כבר עזבו. אבל עכשיו מתחילים להתקדם, שערך צמח, שעדיין נכון הוא, אבל התרום והריה עדיין. ויעבור עלייך, וירך והנה איתך את דודים. הגיע הזמן שאפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא. הגיע הזמן. ואז ויפרוס כנפי עלייך. מה זה? כמו שכתוב ברות, הוא אומר, ופרסת כנפיך על המתך. כלומר, אמרתי שתהיו לי לעם. וזה כתוב במתן תורה, ולקחתי אתכם לי לעם. והחסר ותך, היתרון בריאה, ואז עכשיו אני גם כיסיתי אותך בבגדים בדרך טובה, שראיתי אתכם מניסים נפלאות שראיתי לכם, עד ששבתם כולכם לאמונה טובה, ואין ערווה ודבר רע ביניכם. וישבע לך, מה זה וישבע לך? שנאמר לכן אמור לבני ישראל, אני השם הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, אני השם שקיימתי שבועתי. והחסר בתך, וישבע לך, ואבוא בברית אותך, נאום השם אלוקים ותהי לי. מה זה ואבוא בברית? בהר סיני, כפי שנאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם, עם כל על כל הדברים האלה. גם כתוב על ה... ביום המיוחד של אתמול, עכשיו כבר שלושת ימי הגבלה, שהקדוש ברוך הוא שלח את משה לעם ישראל ואמר, כה תאמר על בית יעקב ותגל לבני ישראל. ואז הוא אומר, אם שמוע תשמעו, אני אכרות אתכם ברית, ותהי לי לעם, כמו שנאמר, היום הזה נהיית לעם. בעצם זה מתן תורה. זאת אומרת, הוא בא בברית איתה, קודם הוא נשבע לה שהוא יישא אותה, עכשיו הוא בא בברית אותה, נושא אותה. וחצך במים, וישטוף דמייך מעלייך, ואסוחך בשמן. הוא מה שאמר, לך אל העם וקידשתם היום ומחר. זה נאמר היום בחומש, בתחילת שלושת ימי הגבלה, וחיפשו סמלותם, כמי שיצא מעבדות לחירות, שרוחץ ומחליף סמלותיו. וגם לתאר מן התומה שיצאו ממנה, ששכנו בתוך עם תמה. זהו שנאמר, וישטוף דמייך מעלייך. שטף גם את תכלוך העבודה הפשוטה, וגם את הצד הרוחני שבדבר. ויחצך במים, וישטוף דמייך מעלייך, ואסוחך בשמן. סחתי אותך בשמן. וגם הוא מסביר פה את הדברים. שהיה להם במדבר מאכל, משתה וכל תענוג, כמו שנאמר, שמלתך לא בלתה מעליך וכו'. ועל בשך רקמה, וינלך תחש, ויחבשך בשש, ואחסך משי, עוד ועוד ועוד, כל כך הרבה דברים. והעדך עידי, קישט אותה בתכשיטים, והתנה צמידים על ידייך, ורביד על גרונך, ויתן נזם על הפך, והגלים על אוזנייך, והתרת תפארת בראשך. כל זה עוד ועוד ועוד דברים. בתעלי יש לזה גם משמעות, כל מיני פסוקים, אבל כפשוטו. ותעדי זהב וכסף ומלבושך שש ומשי ורקמה סלות ודבש ושמן אכלת ותפי במאוד מאוד ותצלחי למלוכה. נהייתה יפה מאוד מאוד, ותפי במאוד מאוד ותצלחי למלוכה, שאת יכולה למלוך על עמים אחרים. ויצא לך שם בגויים ביופייך, כי כליל הוא היופי שלך, הוא שלם באדרי אשר שמתי עלייך, נאום השם אלוקים. עד כאן זה איך שהיא גדלה וגדלה וגדלה ביופי, בגיל, והקדוש ברוך הוא נושא אותה. ואז ותבטחי ביופייך, וזה ההמשך של הפסוק. זאת אומרת, בינתיים יש לנו כאן ההתפתחות של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נושא אותם. זה בעצם כתוב, סנה ואינה בנות ציון והמלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו. חז"ל אומרים, רש"י מביא שם, יום מתן תורה, ביום חתונתו הקדוש ברוך הוא כביכול מתחתן עם עם ישראל, יום חתונתו. וגם פה, ואפרוס כנפי עלייך, כמו שאמרנו. וגם בתורה כתוב, יוצא משה את העם לקראת האלוקים, כשבמעמד הר סיני, לפני המעמד, כתוב שם, הוא הוציא את העם, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים. כשאומרים לקראת, הכוונה הוא לא בא אל האלוקים, כאילו גם הצד השני בא לקראתו. אומר רש"י, כי חתן הוא יוצא לקראת כלה. הקדוש ברוך הוא בא לקראתם והם באו לקראתו, כי חתן הוא יוצא לקראת כלה, כי זה יום הנשואים, יום החתונים. זאת אומרת שבעצם בזמן מתן תורה אנחנו הפכנו להיות משהו אחר לגמרי, נולדנו מחדש, נהיינו עם השם, כמו ששם נאמר, אמרנו כבר קודם, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, אני אכרות אתכם ברית, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא סתם תהיו עם של... כולם יהיו ממלכת כהנים, כהנים זה שרים. כולם יהיו שרים, תהיו עם קדוש. ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל, על שמירת התורה, הברית עם הקדוש ברוך הוא, כולם מלאכים, כולם שרים. זאת אומרת שהפך להיות מצב, הקדוש ברוך הוא זוג עם עם ישראל, אם אפשר להתבטא כך, אבל בשיר השירים באמת כתוב הרבה פעמים ככה, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו, שחולת אהבה, אני כל הזמן דודי דודי, זאת אומרת האהוב שלה, עם ישראל והקדוש ברוך הוא, כולם יחד. בתורה יש ביטויים נוספים, בנים אתם לשם אלוקיכם, הפך להיות בנים של הקדוש ברוך הוא, משהו מחודש, אבא שאוהב אותנו, את כל העולם הוא, על כל העולם הוא משגיח, אבל עם ישראל יש השגחה מיוחדת, קודם כל הוא שומר על עם ישראל שלא יובד לעולם, הקדוש ברוך הוא שומר את עם ישראל, לכן הם סובלים יותר, אומות העולם מלאסה אתם, וזהו, אין השגחה כל כך עליהם, בפרט הוא על כל אדם באופן אישי, אבל עם ישראל, כל דקדוקים, כל הדבר הקדוש ברוך הוא משגיח עליהם. זה מה שאנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים, אבל גם בקריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו. השם הוא אחד, זה נכון, לא כל העולם כולו. הוא הכל, כל ההוויה כולה, אבל הוא השם אלוקינו, אלוקים שלנו, הוא משגיח עלינו במיוחד, אנחנו עם השם. זה מה שהפכנו להיות אז בנים של הקדוש ברוך הוא. זה החצי הראשון של הנבואה של יחזקאל, שכפי שאמרנו, הוא מראה עד איפה עם ישראל הגיע. זה הפסוק תתוו. מפסוק תתוו יש 49 פסוקים, זה פרק גדול מאוד. כל כך ארוך, דפים שלמים, שהוא מדבר כאן על הצד השני. הופך את הדבר. ואז הוא מדבר קודם כל ההתחלה, ותבטחי ביופייך, ותזני על שמך, וכולי עוד ועוד פסוקים. אחר כך כתוב, אחד הפסוקים, כתוב שם, בעצם מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם? למה הוא פירט כל כך את החסד, עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, שזה מתבטא פה בקישוטים, אבל זה עוד ועוד, כמה הוא נותן לעם ישראל. כי הטענה היא, שהקדוש ברוך הוא אומר, תראו כמה אני טוב, תראו כמה חסד אני עושה עמכם. איך אפשר לבגוד כל כך? איפה הכרת הטוב? איזו כפיות טובה? הוא לא פנה אליהם כי אתם לא שומרים מצוות. פה זה לא כתוב, לא שאתם לא שומרים מצוות. אתם לא בני אדם. זה לא אנושי בכלל לעשות מה שאתם עושים. מקבלים, 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 ובסוף פתאום, כפי שהוא ממשיך שם, בצורה נוראה, ממש כל כך דברים קשים, קשים, קשים. כל הזמן הוא מדבר על זה, על הבגידה שבגדה אותה נערה, שהוא גידל אותה וגידל אותה עד שהוא נשא אותה לאישה. זה לא עניין שלא נוהגים כיהודי, לא כבן אדם בכלל. יש פסוק אחר כך בפסוק ממגימל, שפה כתוב, יען אשר לא זכרתי כמי נעורייך, ותרגזי לי בכל אלה, הרגלת אותי. ואז שוב מתחיל, עוד, אחר כך יש עוד פסוק, לא זכרת את ימי נעורייך, לא זכרת את ימי נעורייך, ביותך עירום ועריה, מתבוססת בדמך היית. אתה היית מתבוססת בדם, את לא זוכר בכלל את זה, את היית ככה ועזרתי לך וגידלתי אותך, והיא אחרי כל רעתך. ואז הוא אומר, אוי אוי לך נעומי השם אלוקים. ככה הוא מסיים. זה לא שהוא מסיים את הפרק, יש כל כך הרבה דברים פה, בצורה נוראה, איך שהוא מדבר עם עם ישראל, והכל זה כאילו על קיוט הטובה. זה מעניין. אין פה, על, ודאי הוא מזכיר אבונות, אין איזה היה אבון סדום החותך וכו' וכו'. אבל בעיקר, הטענה היא איך את היית כל כך מסכנה. זרקו אותך כפי שראינו, כמו שה... הדק אמר לנו בהתחלה במשל, אמר בהתחלה, לא נמצא חומל, אלא כמו שנולדה עם הגאול והאדם ישלחו על פני השדה, כמו שמשליחים חוץ העיר את הנבלה בדבר מגועל. ואני באתי ולקחתי וגידלתי אותך לאט 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 עד שהגעת לגבהים כאלה. זה ממש נורא. עכשיו יש עוד שני פסוקים, שלושה בעצם, שדילגתי בתחילת הפרק. בתחילת הפרק, לפני שהוא עובר לחלק הזה, כמה הקדוש ברוך הוא טוב, איך הוא גידל אותה. והיה דבר השם אליי לאמור, בן אדם, הודעי את ירושלים את תואבותיה. לך לירושלים, תודיע את התואבות שלהם. אחר כך הוא, זה התואבות, אנחנו קראנו את החלק הטוב, ואז הוא אומר, איך גידלתי ואיך עשיתי ואיך זה, ומה איתך? הודעי את ירושלים את תואבותיה. ואמרת, כה אמר השם אלוקים לירושלים, מכורותייך או מולדותייך, מכורותייך זה מקומות המגורים שלך, מארץ הכנעני, זה כאילו בתמיעה, ההתנהגות שלך כאילו את נולדת פה בארץ הכנעני, אביך האמורי ואימך חיתית. אומר הרד"ק, אמר, במעשייך את דומה לתרבות ארץ כנען, כאילו נולדת ושכנת שם, את גדלת שם, נולדת שם, וכאילו אביך אמורי ואימך חיתית שעשית כמעשיהם. כאילו הוא בא ואומר לעם ישראל, אתם עם השם, אתם בני אברהם, יצחק ויעקב. עוד לפני שזה, איך הגעתם למצב כזה? ועוד אחרי כל מה שעשיתי, ואחרי כל מה שהתחתנתי איתך, כלומר, נתתי לך את התורה, ועשיתי לך ניסים ונפלאות כל כך הרבה, כמו שבנמשל פה, לא ראינו את כל מילה שכתוב פה, הכל זה פסוקים, איזה חסד, איזה חסד כל הזמן, ואת נראית כמו, כאילו שאבא שלך זה כנעני, ואמא שלך חיתית. החיתי, הכנעני, איך זה? ואז הוא מתחיל לומר את כל הדברים, ובסוף הוא חוזר לחלק השני. הטענה הזאת, ולכן הקדוש ברוך הוא מפרט כמה חסד, כמה חסד, ככל שיש יותר חסד, היא יותר גרועה. חוסר הכרת הטוב על עוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר. בן אדם אותה את ירושלים, עד תואבותיה. זו התחלת הנבואה. במשנה במסכת מגילה, בדף כפי עמוד ב' כתוב, רב לזר אומר, שם מדובר על הפטרות. רב לזר אומר, יש הפטרות שונות. זה לא כמו פרשת השבוע, בהפטרה אפשר לבחור לפעמים איזו הפטרה. עובדה שיש בחומשים, ספרדים, אשכנזים, איטלקים, כל מיני הפטרות. צריכים לקרוא מן הנביא, אבל יש דברים שאסור לקרוא אותם. וכך כתוב במשנה. המשנה אומרת כך, רב לזר אומר, אין מפטירים בהודעת ירושלים. את הפרק הזה אסור לקרוא הפטרה. הודעת ירושלים, הוא לא אומר את המילים האחרונות, הודעת ירושלים את תואבותיה. לא צריכים לקרוא את זה. בגמרא כתוב כך, תנו רבנן, יש נקרים ומתרגמים. את ההפטרה גם כן היו נוהגים לתרגם, עד היום נדמה לי שתימנים מתרגמים את ההפטרה. נכון, את החומש ודאי, אבל גם את ההפטרה. יש הפטרות שנקרין, קוראים אותם ומתרגמים אותם. ויש נקרים ולא מתרגמים. יש כאלה שמותר לקרוא אבל לא לתרגם. קוראים את זה, אבל אל תדבר יותר מדי על זה. ויש לא נקרים ולא מתרגמים. אומרת הגמרא, יש נקרים ומתרגמים, פשיטה. אם כן, מה אתה אומר לי פה, שיש קוראים ומתרגמים? כל ההפטרות הן כמעט ככה. אומרת הגמרא, להפוק כמרב לזר. שרב לזר אמר במשנה שלא לקרוא הודעה את ירושלים, ואנחנו אומרים כן לקרוא. והגמרא מביאה כך, תנו רבנן, יש נקרים ומתרגמים, ויש נקרים ולא מתרגמים, ויש לא נקרים ולא מתרגמים. להפוק עם רב לזר, מעשה באדם אחד שהיה קורא למעלה מרב לזר, הודעה את ירושלים את תואבותיה. כבר אמרנו, כיוון שההפטרה זה לא משהו קבוע, צריכים להפטיר, קראו לאחד למפטיר, והוא קרא את ההפטרה הזאת, הוא יכול לבחור לעצמו מה הוא קורא. כנראה זה לא היה גם סתם איזה פשוט. הוא קרא את ההפטרה הזאת, היה קורא למעלה מרב לעזר, הודע את ירושלים את תואבותיה. אמר לו, רב לעזר אמר לו, עד שאתה בודק בתואבות ירושלים, צא ובדוק בתואבות עמך. מה אתה מדבר על ירושלים? תבדוק קודם כל את עצמך. בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול. בדקו ומצאו שיש משהו במשפחה שלו באמת. הוא לא ידע, אבל הוא אמר בצורה כזאת. עכשיו, בעצם, חז"ל אומרים לנו כדבר פשוט, דבר ידוע, שכל נבואה שלא נאמרה לדורות לא נכתבה. היו המוני נביאים, המוני נביאים, ואמרו נבואות ונבואות. הספרים שיש לנו, ספרי הנביאים וכתובים שיש לנו, הנביאים, נכתבו רק דברים שזה לדורות. כל נבואה שלא נאמרה לדורות לא נכתבה, מה צריך לדעת אותה? רק אם יש לך נבואה שנצריכה לדורות, זאת אומרת ללמוד ממנה המוסר. הנבואה לדורות זה הפירוש, זה לא סתם היסטוריה, אלא ללמוד מוסר מן הדבר הזה. עכשיו מה שהגמרא, אם כן, למה נכתבה הנבואה הזאת? ודאי שהיא נכתבה לכול העלמא, גם רב אליעזר מודה שצריכים ללמוד מזה משהו, ללמוד מוסר. אלא מה המחלוקת היא אם לקרוא את זה בהפטרה או אם מתרגם, זה דבר אחר. אבל הנבואה הזאת, קודם כל הגמרא אמרה שלא כרב אליעזר, אלא הפוך כרב אליעזר, ואין לה הלכה כרב אליעזר באמת, ככה רן גם אומר. אבל לפי כולם יש ללמוד את ההפטרה הזאת שאנחנו קוראים פה. עכשיו מה שאני חשבתי, אם היה לנו נביא ונביא היה עושה לנו רשימה ארוכה ארוכה ארוכה, לא מימות עולם וגם לא מלפני 200 שנה, רק מ-71 שנה, לפני 71 שנה מתו שנחת, כל אחד יודע מה היה בתו שנחת. אם היה עורך רשימה, כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עשה איתה? לא יאומן ממש. פה זה כלום מה שכתוב פה. עוד ועוד ועוד, זה היה מגילה, לא יודע איפה היא הייתה נמשכת. אם היה כותב את כל הניסים, את כל הפרטים, אנחנו לא יכולים גם לדעת, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים שאנחנו גם לא מכירים בהם, אבל אפילו הדברים שאנחנו מכירים, מה היה, איזו מלחמה הייתה, כמה אנשים היינו פה, הכל ניסים וניסים וניסים, וכן הלאה, כל הדברים, המלחמות שהיו לנו, נדלוג את כל הדברים הקטנים והפרטים, ממש אין איזה סוף. חלק יודעים את הדברים, מי שהיה אז, מי שהיה יותר מאוחר. מלחמה של ששת הימים, שזה יום ירושלים, שגם היה השבוע, ומלחמת יום הכיפורים, הכל ניסים ונפלאות ממש. נכון שיש ניסיונות בדור שלנו, ודאי, שאומרים כוחי בעוצם ידי, אבל הפלאים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו על כל צעד ושעל, ממש, וגם באופן פרטי, אנחנו מדברים פה באופן כללי, באופן פרטי כל אחד יכול לכתוב ולכתוב ולכתוב כמה טובות עושה הקדוש ברוך הוא. יש כאלו שנוהגים לסדר להם איזה פנקס ולכתוב, היום היה לי כך, טובה כזאת, טובה כזאת, טובה כזאת. זה גם כן צריך עוד פנקס ועוד פנקס ועוד פנקס למלות את זה. אין לדבר סוף, כמה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. ממש. אנחנו אומרים בנשמת, אילו פינו מלא שירה קיים, ושנינו רינה כמון גלה, וספתותינו שבח כמרחבי רקיע. הנה אנחנו מספיקים. אחד מאלף אלפי אלפים מריבי רבבות שעשית מובתנו ואימנו. זה אין איזה מספר בכלל. שום דבר. להרגיש את ההכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. כמה הוא טוב איתנו, כמה שהוא שומר עלינו. שומר עלינו לא מבחינה גשמית, ודאי שזה חשוב מאוד, אבל שנשארנו עם ישראל, שאנחנו נשארנו מחוברים אליו, ממתן תורה, היינו בגלויות שונות, התגלגלנו בכל מיני מקומות, גרנו במקומות שרדפו אותנו, שכנים מכל צד, והרגישו תמיד את הפחד, את האימה, וגם זה איננו היום. בסדר, מפחדים פה ושם, זה כלום. אבל כל מה שיש, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ, אחת הקללות שנאמר בתורה, בארץ תעזב שממה, כך כתוב, מה? בארץ תעזב מהם, קראנו עכשיו בפרשת בחוקותיי, זו קללה, הארץ תעזב, הארץ הייתה שוממה כ-2,000 שנה, אבל מצד שני, כך כתוב בחז"ל גם נדמה לי, שזו ברכה. מה היה אם בארץ הייתה מתיישבת פה איזו מדינה? לא משנה איזו מדינה, היו בונים פה ועושים. איך עם ישראל יכול היה לחזור? הקדוש ברוך הוא לא נתן לאף אחד להיות פה, אפילו מבחינה פשוטה, חוץ מה שזה ארץ קדושה, שלא שייך שישבו פה אנשים אחרים. כל צעד ושעל, מה שייך כל זה? חסד וחסד וחסד וחסד. כמה המעלות טובות לרקום עלינו, כפי שאמרנו. זה צד אחד, זה החצי הפרק הראשון. אבל החצי השני, קשה לדבר על זה. הודה את ירושלים לתואבותיה. כה אמר השם, אביך אמורי, אמך החיתית. ממש נורא. אני אחרתי עכשיו הרבה. היום, בדרך כלל, כולם יודעים, אחרי השיחה אני הולך להגיד שיעור בישור. אין שיעור היום. למה אין שיעור? כי יש שם מצעד, הכל סגור ומסוגר, כל העיר, כמעט כל העיר פקוקה. כדי להגיע לפה הוא יראה לנו בא, איך זה נקרא, לא יודע, שירה לנו, נסענו בכלל לכיוון ביתר, הגענו לגילו, נסענו, הסתובבנו והכל. מה קרה? שלושת ימי הגבלה, מתן תורה, יהודים, אביך כנעני, אביך אמורי, אמך חיתית, מצד גאווה, פחד פחדים לחשוב על זה ממש. פחד לחשוב ממש. אז לפרט הזה אפשר להגיד, לא, זה אנשים מועטים, מספר זרום, קודם כל השלטון הולך איתם. השלטון הולך איתם, המשטרה הולכת איתם, מסכימים לדברים האלה, אבל חוץ מזה, אנחנו התרגלנו לכל המצב כזה. באנו לארץ ישראל, התורה לכאורה קורה מה שהתורה לא אמרה לנו. התורה אמרה שישובו לארץ, ותיבנה, וישובו לקדוש ברוך הוא, ומחוברים אליו. החצי האחד יתקיים בצורה נפלאה. איפה החצי השני? אנחנו מתי מעט של יהודים שמאמינים בקדוש ברוך הוא והולכים בדרך, משתדלים ללכת בדרך. שומרים קצת, שומרים יותר, שומרים פחות. כמה? איזה מספר? ביהודים בעולם וגם בארץ. תגידו שאני מקטרג. אין שום קטרוג, זה פשוט כדי ללמוד מוסר מהפרק הזה. ממש. אני חושב שאם היה, אמרתי כבר, אם היה באיזה נביא, מסתם היה אומר את שני החלקים האלו בפרק. בפרק של היום שאנחנו חיים בו. שיש הרבה, לפחות אלה שמכירים אותי, שמתפלאים שאני כך מדבר. אבל אני אגיד לכם את האמת, אני מתפלא על עצמי וגם על חבריי. אני מתפלא על עצמי, איך אני לא, היה פעם איזה סיפור שלא משנה כרגע, איך אני לא קורא הקריאה על כל מה שנעשה. דבר חדש, מילא מתרגלים לדברים, איך לא קוראים קריאה יוצאים לעיר ויודעים שזה כך הולך, דברים כאלה. בזמן שאנחנו בירושלים עיר הקודש, עכשיו שמחנו שירושלים בידינו. זה לא נתפס בכלל. איך לא קוראים קריאה על זה? אלא משמה שאנחנו, לא, הלב שלנו גם כן סתום. הלב סתום, זה הצער שלנו. איך אנחנו לא מרגישים, ממשיכים לחיות בכלל בשלוות נפש, כאילו שום דבר בסדר. ברמב"ם כתוב שאם אדם חי במקום שהשכנים שלו משפיעים עליו, שמקום לא בסדר, שילך למדבר. כך כתוב ברמב"ם. זה נורא. רמב"ם אומר ככה. מה תגידו? הוא לא מתכוון, לא כשגרים בארץ ישראל. לא יודע מה זה. אבל אני חושב שבאמת צריכים ללכת למדבר. אבל אני אסביר לכם מה אני מתכוון. לא כפשוטו, כמובן. כתוב בתורה, וכמה וכמה פעמים דיברנו על זה, עוד נקודה ועוד נקודה. בתורה כך, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ישמר זה לאו, פן זה לאו, מאוד. כל כך דברים, כמה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. קודם הפסוקים מדברים שישמרו את החוקים והמשפטים. עכשיו הוא אומר, אל תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ונאסור מלבבך כל ימי חייך. ולא רק תשמור את זה לעצמך, עבודתם לבניך ולבני בניך. את מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. מעמד הר סיני. תזכור ולא תשכח את המעמד של הר סיני. ותודיע את זה לבניך ולבני בניך. כותב הרמב"ן, כותב הרמב"ן כך, הכתוב הזה לפי דעתי מצוות לא תעשה, הזהיר בה מאוד, כי כאשר אמר קודם הוא אמר לנו נזהר בכל המצוות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם, עכשיו חזר ואמר רק אני מזהירך מאוד להישמר ולשמור עצמך מאוד מאוד, לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני וכל הדברים אשר ראו שם עיניך, הקולות והלפידים, את כבודו ואת גודלו ודבריו אשר שמעת מתוך האש. תודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם. ואז שוב הוא אומר את זה, והנה קודם שהזכיר הדיברות שנאמרו שם, עוד מעט בדברים בהתחנן הוא חוזר על הדיברות, על עשרת הדיברות, שוב הוא אומר, הזהיר במצוות לא תעשה שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא, לא נסירהו מלבנו לעולם, וציווה במצוות עשה שנודיע בו לכל זרענו מדור לדור כל מה שהיה שם בראייה ובשמיע. להודיע את זה מדור לדור. מה המיוחד שבמעמד הר סיני? הרמב"ן פה אומר, אבל לא נאריך בזה, הרמב"ן מביא הסבר, התוכן של הדברים שהוא אומר, שאם לא היה המעמד הנפלא, במעמד הזה היו מיליונים אנשים, 600 אלף איש, גברים בלבד, למעלה מגיל 20, ועד גיל 20 כמה בחורים היו, כמה נערים היו, ובנות, ונשים, תעשו חשבון הזה, צריך לצאת כמה מיליון, וכך מקובל לומר שכך היו. כולם היו במעמד הזה בהר סיני. אם זה לא היה, רק משה רבינו היה מוסר לנו את התורה, אומר הרמב"ן, שבעצם להבדיל, יש נצרות, הנצרות יש מספר הרבה יותר גדול מיהודים. אבל אז מה זה שונה? יש אסלאם, יש זה להבדיל. מה התשובה? התשובה היא איש אחד. נכון שנמשכו אחריו במשך הדורות ועוד ועוד ועוד, אבל איש אחד, מישהו ראה איזה גילוי כזה ענק כמו שאנחנו ראינו? ראו מיליוני אנשים דבר, ומיד אחרי זה, מיד אחרי זה, בחג שבועות או בחג הפסח, העבירו, כולם קיימו את החג שבועות, מתן תורתנו, ומדור לדור, מדור לדור מוסרים את זה, בכל מקום שנמצאים בעולם, זה משהו אחר לגמרי. זה אומר, זה הדבר הנפלא שבמעמד הר סיני. אבל חוץ מזה, זה גם נותן מימד אחר לתורה. זה נותן מימד אחר, אומרים מה, כמו שהתורה, כמו שמשה רבנו פה אומר, הקדוש ברוך הוא דיבר פנים בפנים איתכם. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, וכולי, ותקרבון ותעמדו תחת ההר, והר בוער באש, עד לב השמיים, חושך, ענן ורפל, וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, תמונה אינכם רואים זולתי קול. ואז כך ממשיך וממשיך לדבר, ראיתם וראיתם וראיתם, כולם ראו את זה, את המעמד הזה. איזה מימד זה נותן לתורה? התורה זה לא איזה ספר חוקים או איזה חוכמה בלבד, זה משהו ענק שבענקים. למה? הם נשא התורה הקודש ברוך הוא וראית אחד הוא, כשאדם לומד תורה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא מחובר אליו, זה משהו עולמות אחרים. דיברנו כבר קודם על כל עם ישראל שממלכת כהנים גוי קדוש, ואדם שמחובר לתורה, אז לילה הוא לילה בכלל. זה מעמד הר סיני. אבל בספר המצוות, הרמב"ן מונה את זה כמצוות עשה, כמצוות לא תעשה, סליחה. פה כתוב שזה עשה ולא תעשה. במניין הוא הסתפק לומר, הוא הספיק לו לומר שזה לא תעשה. כי אם התחילו למנות, לא לפי מניין הזה, אז כמה פעמים יש שם? רק ישמר לך, שמור נפשך, פן תשכח, ופן יסור מלבבך. זה ועוד ועוד ועוד, אבל במניין המצוות, זה לא בדיוק כל אחד שהוא מצוות עשה. ושם הוא כותב, הרמב"ן, המצווה השנייה, שלא נשכח מעמד הר סיני, ולא נסיר אותו מדעתנו. אבל פה הוא מוסיף משפט, אבל יהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. הרמב"ן אומר, בחומש שלום אומר את המשפט הזה, לא לשכוח. אז הוא אומר, מה פירוש לא לשכוח? להיות שם. והיו עינינו וליבנו שם כל הימים. העיניים והלב צריכים להיות שם. זה הפירוש לא לשכוח את מעמד הר סיני, לראות את המעמד הר סיני. וגם פה הוא מפרט, שם ראינו הקולות והברקים נמצאים שם ורואים, וזה כל הימים, כל השנה. לא מדובר על חג שבועות, שזה זמן מתן תורתנו, שאז כפי שרמח"ל אומר שהאורות חוזרים, אז אפשר הרבה יותר להרגיש את זה, להרגיש את החוויה הזאת שכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. אבל הציווי אומר עינינו וליבנו שם כל הימים. זאת אומרת שאם אמרנו בתחילה שהרמה אומר שצריכים ללכת להיות במדבר, אפשר להיות במדבר ולהישאר בירושלים או במקום אחר, צריכים להיות שם באמת, להיות במדבר בהר סיני, עינינו וליבנו שם כל הימים. זה מה שכאן כתוב. אדם יכול להיות באיזשהו מקום, אבל הוא למעלה, הוא בדרגה אחרת לגמרי, הוא בקומה אחרת. בין כך הפכנו אז להיות, נולדנו מחדש, נהיינו עם השם, נהיינו בנים אתם לשם אלוקיכם, נהיינו דוד ורעיה עם הקדוש ברוך הוא. איזה חיבור, איזה... בכלל זה משהו אחר. אז אם אדם זוכה, נכון, כל עם ישראל היה צריך כך להיות, אבל יש בנים נאמנים, יש בנים רחמנא ליצלן שמורדים, ויש בנים שהם, שאנחנו מיישבים את הדבר בלבנו ואומרים זה תינוקות שנשבו. כבר אמרנו על זה כל כך הרבה פעמים. אדם אחד שבוי, כמה הפכו את העולם וכמה נתנו תמורתו. אם זה היה צודק או לא צודק, זה לא משנה. אומרים תינוק שנשבע, עם ישראל נשבע, נשארנו מתי מעט ביחס מבחינת האחוזים. תינוק שנשבע, ואם זה תינוק שנשבע זה טוב, לא צריכים לבכות. כל תינוק שנופל בשבי, אבל עוד אחד ועוד אחד, בסדר, אז מה? אתה מלמד עליהם זכות, אבל זה עם מסכן. אנשים מסכנים, אנשים עלובים, בסדר, תינוק שנשבע, זה, הכפירה זה לא, זה לא שיודע את קונו מתכוון למרוד בו, נכון, הפריצות זה גם כן לא מתוך מי יודע מה, אבל חיי בהמה חיים, לא חיים חיים בכלל חיים, חיים זה חיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בחרתה בחיים, מה הוא התכוון להגיד, לבחור במוות, יש חיים, יש מה שלא חיים, בחרתה בחיים, אני נותן לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. זאת אומרת, יש מצב שזה לא חיים בכלל. מה זה משנה אם זה תינוק שנשבע או לא? אבל מי שזוכה ומישהו מתרומם, אז הוא יכול להיות במקום אחר בכלל. וכך מי שבאמת שייך לעולם התורה באמת הוא במקום אחר. ואיפה הוא נמצא? עינינו ולבנו שם כל הימים. הוא נמצא בהר סיני. אלא מה הבעיה היא איך עושים את זה מבחינה מעשית? זה כמובן להגיד את זה, זה קל מאוד. איך עושים את זה מבחינה מעשית? אני חשבתי שיש גם לזה הסבר מסוים. הרמב"ן כותב שם בספר המצוות, הוא שואל קושה על עצמו, הוא כותב ואל תטעה בזה, אל תטעה ותחשוב שאני לא צודק בעצם. למה? באומרם, כי כתוב בפרק ראשון של קידושין, מפני דורשם בראשון בקידושין, כתוב שם שאב חייב ללמד את, לא רק לבנו, אלא את בן בנו גם כן. אדם חייב ללמד את בן בנו תורה. יש דיון בפוסקים אם גם בן ביתו או לא. אבל בן בנו, כתוב, מאיפה יודעים את זה? כי כאן כתוב בפסוק, ועודתם לבניך ולבני בניך. רק כשאמר לך, ובסוף עודתם לבניך ולבני בניך. סימן שאב חייב ללמד בן בנו תורה. אם כן, הרי דרשו בראשון לקידושין לבניך ולבני בניך בלימוד התורה לבני בנים. איך אני אומר פתאום שזה יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, זה מעמד הר סיני? שואל הרמב"ן על עצמו, אל תטעה ותשאל את זה. למה? כי לימוד אמונת התורה הוא הלימוד בתורה. מה הפירוש? לימוד אמונת התורה הוא הלימוד בתורה. הכוונה היא ודאי, אתה מתרומם ואתה מתעלה ואתה יודע מה זה ערכה של התורה, כמה עצום שזה, כפי שהוא אמר בחומש, תדע איפה השורשים של התורה. לא רק שקיבלת התורה לשמור חוקים ומשפטים, אבל איפה המעמד של הר סיני, שם אתה מתרומם ואתה יודע את ערכה של התורה. אבל ודאי שאם רק זה תמסור לבן שלך ולא תלמד אותו את התורה למעשה, ודאי שזה לא. אם אומרים לך להודיע את זה לבניך ולבני בניך, פירושו של דבר, תודיע לו את זה, את שורשי התורה ואת התורה עצמה. לכן אומר, זה לא קושייה. לימוד אמונת התורה הוא הלימוד בתורה. זה אותו דבר. זו סוגיה ענקית ענקית לדעת מה זה אמונת התורה. והאמת היא, זה חלק עצום מעבודת האדם. כראות שהאדם יותר מתעלה, גם על ידי לימוד התורה עצמה, הוא מתעלה, הוא מתרומם, יותר הוא יודע מה זה אמונת התורה, ויותר הוא חי שם. אז בהר סיני, או שהוא חי בקומה 200, זה לא משנה איפה הוא חי, הוא חי עם הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא בעולם הזה, הוא נהנה מן העולם הזה. זה נושא אחר, אבל זה לא, אין הכוונה לברוח מהעולם הזה, אלא העולם הזה זה כלים לעבודת השם, זה משהו אחר. עד הברכה שבועות, הרי בכל החגים יש מחלוקת, כי יש סתירה בפסוקים, עצרת השם לוקחה, עצרת לכם, יש מחלוקת. רב לזר אומר, או כולו לשם או כולו לכם. אדם יכול לבחור, הוא יכול לכם, זה גם לא הכוונה שישב ויוכל וישתה, כמו שכתוב ברמב״ם, בשולחן ערוך מעתיק את זה, שעליכם זה חסידים, איך כתוב שם, שככל שהם יותר מתרוממים, שרים שירי שבח לקדוש ברוך הוא, מתחברים, נכון, על ידי אכילה ושתייה, או ללמוד כל היום. ורב שואה אומר חציו וחציו, אומר את הגמרא, כל מודים בעצרת שבהנה נעמה לכם. דווקא במתן תורה, כולם מודים צריך להיות לכם. לפני שזה גם בא להדגיש את הדבר, זה בא להדגיש, אל תחשוב שמתן תורה פירוש לברוח מן העולם הזה, אלא נקרא לזה לקדש את העולם הזה. הכל זה כלים לעבוד את השם, ככל שאדם יותר ויותר מתרומם, יכול להגיע יותר להישגים בדבר הזה. ניקח דוגמאות קטנות לדבר הזה. טוב, אולי תן לי סנדרין. עכשיו שמרוחק כבר הזה. הגמרא במסכת סנדרין, גם את זה כולם יודעים. בהקדמה של מסילת ישרים כתוב שבספר שלו אין שום חידושי. כך הוא כותב שם. שואלים אליו, מה הפשעת? כך הוא כותב שם, אלא מה? לכן הוא אומר, אם לא תחזור ותחזור, לא, אחרי שתלמד, או לפני, לא תרגיש שקיבלת משהו. להבדיל ביני, אבל אני אומר, אני לא אומר שום חידושים, כולם יודעים את זה. אבל דברים שכדאי לשמוע אותם, וכדאי לחזור עליהם. כתוב במשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש שם שלושה שאין להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה, דבר שני האומר אין תורה מן השמיים, והאפיקורס. אין תחיית המתים מן התורה, אנחנו יודעים מה זה, התורה לא מן השמיים, רחמנא ליצלן, גם יודעים מה זה. מה זה האפיקורס? מביאה הגמרא, רבי חנינא, דאמר תרווי זה המבזה תלמיד חכם. מי שמבזה תלמיד חכם, הוא אפיקורס, אין לו חלק לעולם הבא. רבי יוחנן אומר, רבי שועה בן לוי אמרי, זה המבזה חברו בפני תלמיד חכם. הוא לא מבזה את התלמיד חכם, אבל יש שם תלמיד חכם, איך הוא מעיז לבזות את חברו? סתם זה מימד של הסתכלות, של חזל, רב, רבי יוחנן, רבי שועה בן לוי, רבי חנינה, מסתכלים, מה זאת אומרת? אתה מבזה תלמיד חכם, או מבזה חבר בפני תלמיד חכם, אתה לא מתבייש? יש פה תלמיד חכם. יש פה אדם שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא. אם היה פה עומד, לא יודע, היית מתנהג ככה? אפילו האדם פשוט יודע שיש מעמד שלו שעכשיו מתנהג ככה. זה סימן שאתה מזלזל במושג של תורה בכלל, בתלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? אפס אפסים. זה נקרא אפיקורס, אין לו חלק לעולם הבא. אחר כך הגמרא מביאה עוד דבר. היא שואלת פה, למה זה... מה זה מגלה פנים בתורה וכו'. אחר כך כתוב כך, אפיקורס כגון מן, אמר רב יוסף, כגון הנה דאמרי, מה יענו לן רבנה? מה מועילים לנו אלו שלומדים, בני תורה, לדידו קרו, לדידו תנו? הם מאמינים שיש בזה ערך. הלוואי שהיום היה ככה, יש הרבה שחושבים שזה כלום, אבל לדידו קרו, נכון, יש לזה ערך גדול, אבל זה בשביל עצמם. כמו שאדם אוסף כסף, מי נהיה עשיר? הוא נהיה עשיר. מה זה נוגע לנו? פה גם כן, הם קונים לעצמם, לדידו קרו, לדידו תנו. זה נקרא אפיקורס. למה? אומר רשי, והם אינם יודעים שהעולם מתקיים עליהם. הם חושבים שזה בשביל תלמידי החכמים. הם לא יודעים שהעולם מתקיים עליהם. שואל אותו אביי, אמר לאביי, האם מגלה פנים בתורה, מה מהו? זה לא רק נקרא אפיקורס, זה מגלה פנים בתורה. זאת אומרת, הוא כופר, אומר רש"י, כופר במה שכתוב בתורה. זה הרבה יותר גרוע. איפה כתוב? מביא כמה פסוקים, אבל אחד נראה, בכתיב, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים בארץ, לא שמתי. כתוב מפורש בפסוק, כפי שרש"י אומר, שהעולם לא שייך שיהיה קיים אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא לומדים את התורה. לא אחד יומם ולילה. סך הכל שיש בעולם תורה. אם לא, אז אין טעם לעולם הזה בכלל. מה יש טעם לעולם אם לא עוסקים בתורה? אם כן, אומר רש"י, אם לא בריתי יומם ולילה, שמענים לעולם ומקיימים אותו. הוא אומר, מה יהן אלה? מה הם מהנים לנו? איזה הנאה יש לנו? ודאי שזה כך. והוא אומר, זה לא מהנים מידה. הם מקיימים את העולם, לא בריתי יום המלא אנחנו כל שמיים בארץ לא שמתי. זאת אומרת, איך מסתכלים פה על תורה, על תלמיד חכם? ובסוף זה לא דווקא תלמיד חכם. אם לא בריתי יום המלא בלילה, קודם כל כתוב בהלכה שאין בזמננו תלמיד חכם. במושג האמיתי אין תלמיד חכם. יש אנשים שיותר ופחות, אין את המושג הזה לגבי ניסים, כל מיני דברים שם יש דיונים על מה כן, על מה לא. אבל אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים בארץ, לא שמתי. עוסקים בתורה, אדם שעוסק בתורה, צריכים להתייחס, לדעת, הוא מקיים את העולם. קודם כל הוויכוחים שיש היום, אני כבר אמרתי את זה, אני לא אמר אלף פעמים, אבל אמרתי את זה הרבה פעמים, שאצלי מקובל, זה אבל פוליטיקה, זה בסוגריים אני אומר. טוב, לא צריכים להגיד זה בכלל. אני אמרתי שאצלי מקובל שברגע שיקחו את בני התורה לצבא, המדינה הזאת נגמרת. מקווה שנותנים אותה למשיח, זה כן. לא צריכים לחשוב שיהיה צרות גדולות. זה לא ילבן כך שום דבר. אבל הזלזול הזה, מה? גם לא מעיין אל רבנן. סתם בטלנים, אין את המושג הזה. הם אומרים לנו שמבזר חברו בפני תלמיד חכם הוא אפיקורס, ומדברים על זה ששום דבר, הוא לא מועיל לעצמו גם כן, הוא רק מזיק. הסתכלות על תורה, נכון, תינוקות שנשבו, הכל נגיד תינוקות שנשבו, השופטים שלנו תינוקות שנשבו, חברי הכנסת תינוקות שנשבו, ואלה שעוסקים בבחירות בטח שתינוקות שנשבו, ובאמת נכון, חלק גדול הם בלי דעת, דעת תורה בטח לא, כל מיני דברים קשה להבין בכלל מה הולך פה, אבל זה הכל הקדוש ברוך הוא מנווט, ודאי שהוא מנווט. אבל ההתייחסות, מה זה נוגע לנו? לא שאני מדבר על אחרים, דיברתי על אחרים, אבל לא זה התכוונתי. זה בא להגיד לאדם, תרגיש מי אתה. לא שאתה תחשוב על אחרים, תרגיש מי אתה. אתה ברוך השם לומד תורה, אתה מחובר לתורה, אתה משתדל, אתה רוצה לעשות מה שהשם דורש ממך, זה קשה מאוד ונופלים, אבל בעיקרון אתה רוצה את זה. אתה רוצה שהילדים שלך יהיו כמוך, שילכו בדרך השם, לא בדיוק כמוך, אבל העיקר שילכו בדרך השם. תשמח, תהיה מאושר, תהיה מאושר. אתה רואה שאין הרבה אנשים שהם כך חיים. כבר לא מדבר על אומות העולם, שאז במתן תורה כבר נהיינו עם אחר. אבל גם מבחינה מעשית בעולם שלנו עכשיו, כמה אדם צריך להרגיש את עצמו עליון וטוב? באיזו קומה אני ובאיזו קומה אנשים האחרים? אני חי שם בהר סיני, אני חי עם התורה שקודש הבריחו מורה את אחד הוא, כמו שהרמחל בדרך השם מעריך כל כך בדברים האלו. מה זה החיבור לתורה? זה פילאי פלאים. אני חושב צריכים ללמוד את זה לפני שבוע. זה משהו פילאי פלאים שהקדוש ברוך הוא שלח לנו מתנה כזאת מן השמיים. אז האדם צריך להרגיש את עצמו חשוב, עליון. לא הולך לו כל כך, לומד פחות, לומד יותר. וזה גם לא נוגע כמה שעות אדם לומד. בסילת שערים גם מדבר על זה. אם הוא מחובר לתורה והוא מנצל את הזמן, אלא הוא עסוק בכל מיני דברים אחרים, זה גם נקרא שהוא שם נמצא. הוא שייך לתורה. אבל צריכים להרגיש את עצמנו טוב. אנחנו אחרת. צריכים לרחם על האנשים שהם לא כמונו, אם הם מאחינו בית ישראל, נכון? צריכים לרחם, אבל צריכים להרגיש טוב בדבר הזה. יש במסילת ישרים, ובזה נגמור, כתוב במסילת ישרים, בשני מקומות, הוא מדבר על התורה, פרק ה', בעצם המאמר של רב פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי ולידי ולידי, מדגישים את זה כבר, שלא הכוונה, תורה מביאה לידי זהירות, ואחר כך כבר לא צריך את התורה. בלי תורה לא מגיעים לשום דבר, אלא התחלם זה תורה, ותמיד זה עם התורה, עם התורה, זה מובן מאליו. אז הוא כותב ככה, התורה מביאה לידי זהירות, זולתה לא יגיע אליו כלל. אדם לא יגיע לשום דרגה בלי התורה. התורה היא מביאה את האדם לתומם, ללכת עד רוח הקודש, כפי שרבי פנחס בן יאיר אומר לנו. והוא מה שאמרו, זכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד. מי שעם הארץ, מי שלא שייך לתורה, הוא לא יכול להיות חסיד. וזה, כי הבורא יתברך שמו שברא יצר הרע באדם, הוא שברא תורה תבליד לו. הרי היצר הרע, השטן, הכל זה הקדוש ברוך הוא, יש משהו חוץ ממנו. הוא ברא שטן כי הוא רוצה שתהיה בחירה לאדם, נותן כוח ליצר הרע כדי שישפיע על האדם. יש שני סוגי יצר הרע, כפי שידוע. יש יצר הרע שזה הטבע של האדם, כל מיני תכונות נפש, יש אחד רגזן יותר ויש אחד גאוון יותר. זה כשאדם נולד צריכים לעבוד על כך, אבל זה יצר הרע פנימי, טבעי של האדם. יש יצר הרע שהוא מלאך, שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, והוא בא להטעות את האדם. אצל האדם הראשון הוא מצטער לנו אחד מבחוץ, כמו הנחה שבא. אחר כך, אחרי החטא, הוא הפך להיות חלק מאיתנו. אז האדם מרגיש כאילו שהוא רוצה את זה, נכון? אבל יצר הרע, והקדוש ברוך הוא אמר לנו, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. זהו. והנה פשוט הוא. מה היה אם יש רופא? והרופא אומר, תשמע, אתה חולה, אבל יש תרופה למחלה שלך. תיקח, הוא כותב לו, אומר שם, את התרופה הזאת תיקח, או זריקות, או טיפול אחר, ואתה תבריא, בעזרת השם. הולך החולה הזה ואומר, מה אני צריך את התרשים שלו? ניקח משהו אחר, נעשה את הדבר. אבל זה שוטה גמור. אומרים לך, הרופא יודע, הוא אומר לך שזאת התרופה, אתה תיקח דבר אחר, אתה חושב שתחיה עם התרופה השנייה. הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. הנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו ולרפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה, בלתי זאת הרפואה. ומי שיחשוב להינצל זולתה, מי שחושב שבלי התורה הוא יצליח להגיע למשהו, אינו אלא טועה. והוא בסוף יראה את הטעות. אבל מתי זה יהיה? כשיהיה מאוחר. ויראה טעותו לבסוף, כשימות בחטאו. שאחר כך, אז הוא כבר יצטער, אבל זה עבוד כבר. כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאוד. לא שייך להשתלט עליו. ומבלי דעתו של האדם הולך ומתגבר בו ושולט עליו. יצר רע שלו כוחות עצומים להשתלט על האדם. ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא ייקח הרפואה שנבראת לו, שהיא התורה, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חוטיו. ובכלל אדם לא מרגיש. מתרגל עוד קצת ועוד קצת, והוא שוקע, 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 הוא לא מרגיש את זה בכלל. אלא רק הוא ירגיש את זה כשימות בחטאו וטובת נשמתו. הוא מביא את הדוגמה. למה זה דומה? לחולה שדרש ברופאים, והכירו חוליו, הרופאים, ואמרו לו שיקח סם מה? והוא מבלתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסם ההוא, ויקח מה שיעלם מחשבתו מן הסמים, אבל לא ימות החולה ההוא, ודאי. כן הדבר, כן. כן הדבר הזה, אין מי שמכיר בחולי היצר רב כוחו המוטבע בו, אלא בוראו שבראו. והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה. מאיפה יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה? ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת הרחק גדול, שאפילו אם הוא ראה דברים לא יעלו עליו לבקש האמת. אדם כל כך שוקע, בהתחלה הוא יש לו מחשבות, להתחרט, לחפש את האמת, הוא כל כך שוקע שאפילו הוא ראה דברים לא יעלו עליו לבקש את האמת, בלי שהוא מחובר לתורה. אך אם הוא עוסק בתורה, באותו דרכיה, ציוויה וזרותיה, גם אם הוא לא מקיים, הנה סוף סוף מאליו התחדש בו התעוררות שביאו לדרך הטוב. ומה שאמרו זיכרונם לברכה, הלוואי אותי עזב ובתורתי שמרו. שהמאור שבא מחזירם למותם. יש אומרים שגם פה הכוונה היא, הלוואי אותי עזבו ובתורתי שמרו, אבל זאת אומרת, הוא יודע, הוא לומד תורה כי הוא רוצה להגיע לתחנה מסוימת. אם גם את זה הוא לא יודע, אז איך הוא יגיע בסוף למאור שבא? המאור שבא, אבל זה לא יתה אותו לשום מקום. אבל איך שיהיה, זה מה שהוא אומר כאן. זאת אומרת שההסתכלות צריכה להיות, שלא רק ההסתכלות, אנחנו צריכים להעריך את עצמנו מאוד מאוד. הנביא אמר לנו שעם ישראל בכלל היה משהו נפלא נפלא באותה שעה. וזה נכון, זה נשאר, נשמה יהודית היא נשמה יהודית תמיד. אבל איפה הנביא? אבל כפי שאנחנו אומרים פה, אדם שלא מחובר, אדם לא מחובר לתורה, וזה אז מה? מסכן מסכן ואלוף. עכשיו צריכים להוסיף עוד דבר, שאני חושב שבדור שלנו חייבים לדבר על זה או לדבר על זה בלי סוף. בדורות קודמים, לפני כמה דורות, כל הרחוב היהודי היו בעלי אמונה, נשים הכי פשוטות שבעולם, לא שאני מזלזל בגברים, בנשים, נשים, גברים, ילדים, מה זאת אומרת? זה היה כל כך פשוט. ילד קטן היה אומר לשני, כשהוא מתנהג לו בסדר, אומר השם רואה, כל מיני דברים כאלו, זה היה פשוט, זה היה בדם של בני אדם. עד שאחר כך התחילה, באו לעולם הניסיונות של כפירה וכדומה, באו מתוך, לא חשוב, כך זה התחילה, אבל קודם זה היה, כל מקום שבנית יש אמונה. לא דיברו על זה שהבסיס הראשוני, מדברים פה על תורה ועל חיבור, תורה לשמה וחיבור ודברים כאלו, הכל זה גבוה גבוה. אבל האמת היא שהיום אם אדם לא עובד על כך, על אמונה פשוטה, בקושי יש לו סיכוי להיות משהו. הכל הולך הפוך. אומרים הפוך על הפוך, אני לא יודע בדיוק מה זה. הפוך על הפוך זה נהיה ישר, לא. אז הפוך על הפוך ככה משתמשים. הביטוי כזה. איפה שאתה פונה, איפה שאתה פונה, אתה רואה דמויות שלא שייכים לתורה ולא למצוות ולא לאמונה. וזה באמת משפיע על האדם, ברור שזה משפיע. עליי זה על כל פנים משפיע. אתה קורא על בחירות, אתה קורא על מפלגות, אתה רואה זה, כשאתה עוסק בזה, אתה חי בתוך זה, אתה בטח. הוא עשה ככה והוא עשה ככה והוא סיבב ככה. איפה הקדוש ברוך הוא בעסק? ודאי שזה שבחר ברע מגיע לו עונש גדול. מבחינתנו זה רק הכל הקדוש ברוך הוא עושה. למה זה היה? כי הקדוש ברוך הוא עוצק ככה. על ידי מי זה הסתובב, מה משנה לי אם זה פלוני או אלמוני או ככה. אם יש לזה סיבות שהוא רוצה את זה, הוא חושב שירוויח במשהו. מה זה נוגע לנו? חסר לנו כל כך, מבחינת הפנימיות שלנו, חסר לנו כל כך הרבה בדברים האלו. גם בחלק הזה שראינו פה אפיקורס, זה פחד להגיד את זה, מה יענו לרבנן? האם אנחנו באמת מרגישים את זה שהעולם עומד בזכות אנשים שלומדים תורה? שכל אחד מרגיש שאני לומד ברוך השם, אני שותף במעשה בראשית. גם כן, בקושי, בקושי מרגישים את זה. וחז"ל היה להם כל כך פשוט כפי שראינו. איך אתה מבזה מישהו בנוכחות תלמיד חכם? איפה כל זה? את ההרגשה הפנימית בנושא הזה. אבל אני מדבר על הדברים של אמונה. הדברים של אמונה, אמונה בהשגחה פרטית. לדעת, הקדוש ברוך הוא יודע כל דבר. הוא אלוקים חיים. זה לא בספר. אלוקים חיים יודע כל דבר. כמו שאנחנו אומרים בראש שנה בתפילה, מחשבות אדם, יודע מה שאדם חושב, את תחבולותיו, מה אתה מתכנן, מתכנית, איך אומרים, מה אתה מתכנן, איך לעשות, ואיך להפיל, ואיך כך, ואיך זה. כל דבר הוא יודע. להפנים את זה, לדעת, יש השגחה, ויש בורא עולם, ויש שכר, ויש עונש, ואם זה, אתה רואה את זה או לא רואה את זה, אם אתה רואה את זה בעולם הזה או לא, וגם אם אתה רואה את זה הפוך, זה לא משנה. לדעת, הקדוש ברוך הוא, יש לו דרכים, יש לו תוכניות. אבל זה קיים, ואמונה במשיח, אמונה בתחיית המתים, דברים בסיסיים, בסיסיים. הרמב"ם כותב על זה שמי שלא, מי שלא מאמין 13 עיקרים, כותב חריף מאוד, יותר מאשר אדם שמחלל שבת, הוא לא אחד מ-13 עיקרים. הדברים הבסיסיים האלו, שפעם זה היה כל יהודי ככה פשוט, אנחנו כל כך רחוקים מזה מהחלק הזה של האמונה. לחיות את זה, לדעת, יש בורא לעולם, והוא מנהיג את העולם. בעצם זה אני מאמין אפילו הראשון. אני מאמין שהבורא יתברך שמו בורא, הוא מנהיג לכל הברואים, והוא עשה, והוא עושה ויעשה לכל המעשים. אני מאמין שיש שכר ועונש, אמין שתורה מן השמיים, כל הדברים הפשוטים האלו, ומשיח גם כן אחד מן הדברים. ובסוף של הפרק, ביחזקאל, אחרי כל משהו, כל כך הרבה דיבר, כל כך דברים קשים לעם ישראל, בגלל החוסר הכרת הטוב שלהם, הוא כותב בסוף, והקימותי אני את בריתי איתך, וידעת כי אני השם. מסביר הרד"ק, מה זה אני? זאת אומרת, את כפרת בברית, את הפרת את הברית, אני לא עוזב את זה, כי לא יטוש השם עמו, ומנחלתו לא יעזוב. והקימותי אני את בריתי איתך, וידעת כי אני השם, למען תזכרי ובושת, ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך. התיקון פה מדבר על זה שתתביישי, איפה הכרת הטוב, איפה ההסתכלות הנכונה, איך את לא מודה לקדוש ברוך הוא. גם אנחנו שיש לנו, זה מה שהוא אומר, נאום השם אלוקים, כך הוא מסביר לנו, תזכרי שאת לא קיימת אותו, את הברית, ויהיה לך בושת מזה, ולא ילך פתחון פה מפני כלימתך. לפחות ההרגשה הזאת שתהיה, הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, איפה הכרת הטוב שלנו? אבל הוא אומר בסוף יהיה טוב, זה נכון. בסוף הקדוש ברוך הוא יהיה טוב עם כולם. השאלה היא רק מי יזכה לדבר הזה, מי יהיה בבושה ונגמר, או שיהיה באמת בדרגה יותר גבוהה. כיוון שאנחנו עומדים בימים כל כך גדולים, וכפי שרמח"ל אומר שהאורות חוזרים, ועכשיו זה הכנה שלושה ימים, בחג השבועות, בפרט שזה אחרי שבת, חוץ מה שנחים בשבת, אבל סתם זה רוממות כזאת, ואז אפשר להרגיש, לחוש קצת לפחות את החלק הזה, שיהיו עינינו בליבנו שם, בהר סיני. לא, לפחות, אם לא כל הימים, להרגיש את זה, להרגיש את זה ביתר שאת, ולהרגיש כמה טוב לנו, כמה אנחנו ברוממות, כי ככה אדם מרגיש, בסדר, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, הוא גדול, אבל אני, כמה אני גדול, אני יהודי ואני מחובר אליו, ואני ממשיך ללכת בדרך למרות כל הניסיונות הקשים, והניסיונות שיש בדור שלנו, אין, לא היה דבר כזה. לא, אולי בדור של עבודה זרה, אני לא יודע מה היה שם, אבל הניסיונות שיש בדור שלנו עצומים. אפשר ברגע ליפול, וכל אחד יודע את זה. מי שמחזיק מעמד בכל זאת, כמה הוא צריך להרגיש טוב, כמה הוא צריך להרגיש נפלא. אני מחובר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אני יודע שהוא רואה אותי, שאני עושה חטאים. אין לי כוח, אבל הוא רואה אותי. כמה זה נפלא להרגיש את ההרגשה הזאת. אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו בנים שלו. הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שיהיה לנו טוב. וגם אם הוא עשה שם, הוא לא רחץ את התינוקת הזאת. והוא חשב, עכשיו לא הגיע הזמן לרחוץ אותה, שתהיה מגועלת בדם. אבל לשמור עליה, הוא שמר. ובסופו של דבר, כשמגיעה לגיל יותר ויותר, הוא לוקח אותה, פרסתי כנפי עלייך, והקדוש ברוך הוא איתנו מתנהג באותה צורה, ואנחנו כבר, ככה אנחנו מרגישים, כל אחד מאיתנו, שאנחנו נקרא את הסוף, 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 בעזרת השם, אנחנו נזכה לראות, איך אומרים במוסף, ברוי השמיינו ברחמיו שנית נהני כל חי, לא שכסתר דומה, לאמור גאלתי אתכם, אומרים להיות לכם לאלוקים, איך שיהיה. הקדוש ברוך הוא ישמיע לנו, ואז נראה את הקולות ונשמע, הלוואי שנוכל, אבל לחדד את השמיעה שלנו, שנשמע טוב, צריכים להשתדל להיות מחוברים. כאז הוא כל כך ישפיע עלינו שפע, כשיהיה האורות הגדולים במהרה בימינו, אמן ואמן.